שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו שוב בתוכנית שלנו, תופעות במוזיקה הישראלית. מדי שבוע אנחנו עוסקים בתופעה אחרת במוזיקה, והשבוע זה יהיה אביב גפן. בהחלט תופעה מעניינת וייחודית במוזיקה הישראלית. הוא כבר 30 שנה איתנו, בלי ששמנו לב. קראו לו פרש בודד, חלוץ ברוק הישראלי, ובאמת אני חושבת ש... אין עוד הרבה אומנים בארץ שיש להם כזה מעמד כמו אביב גפן. אנחנו הולכים לדבר עליו כתופעה, כדמות של אביב גפן ולא על שירים מסוימים. ובשביל התוכנית אני מערכת היום את נטע. שלום נטע.
שלום.
שבעצם תעזור לנו לברר על מעמדו הייחודי של היוצר. אנחנו הולכות לדבר עליו בשלושה אספקטים. הביקורתיות והחתרנות שלו, ההתקבלות שלו על ידי החברה וההתקבלות על ידי הממסד. אז קצת רקע לפני שנטע תתחיל לדבר. באמת אביב גפן, אחד הדברים שמיוחדים בו זה שהוא נולד לתוך איזשהו מעמד קנוני, נולד למשפחת אצולה ישראלית, הדיינים, יש לו קשר גם לויצמן, הבן של יונתן גפן, באמת לא משפחה רגילה, והוא נולד גם לתוך איזשהו הון תרבותי מסוים, המון אנשי רוח ותרבות היו אצלו תמיד בבית, זה משהו שהוא נוהג להגיד. ובנוסף, עכשיו שחקרנו עליו קצת וראינו שהוא מופיע בוויקיפדיה, אז רשום משורר. אנחנו לא יודעים מי כתב את הערך הזה, אבל בעצם משורר זה מילה לרוב ששייכת לספרות הגבוהה. בניגוד למשל לפזמונאי. אז מה שאנחנו רוצות לבר כאן, אין לנו באמת ספק על הפופולריות שלו, אבל אנחנו רוצות גם להבין האם הוא באמת נחשב יוצר קנוני. ואנחנו נתחיל באספקט הראשוני של הביקורתיות שלו כנגד הממסד. נטע, מה את יכולה להוסיף לנו בנושא הזה?
אז באמת שיר, כמו שאמרת, לאורך השנים אנחנו באמת רואים שאביב גפן מראה ככה, גם ביצירותיו וגם במעשים שלו, התנהגות מאוד חתרנית, מאוד נגד הממסד. אנחנו יכולים לראות את זה כבר מהרגע הראשון שבו הוא הוציא את האלבום הראשון שלו, שעורר שערה. אם מסתכל על ההופעה שלו במהלך ההופעות, שהוא לבש ככה כותונת ושם שחור בעיניים, זה מראה ככה על אופי מאוד מתנגד, מאוד חדש, מאוד מביא איתו ככה איזושהי רוח חדשה. דבר נוסף שככה היה מאוד מאוד קיצוני וככה שונה, זה ההתגייסות שלו לצבא. הצבא באותה תקופה, שבאמת הוא היה צריך להתגייס לצבא,
די קונצנזוס.
היה ממש קונצנזוס בארץ ישראל. זאת אומרת שמי שלא התגייס לצבא, הסתכלו עליו בעין מאוד מאוד שלילית. אביב גפן ככה בהתחלה לא התגייס לצבא, והוא דיבר על סיבות רפואיות שבגללם הוא לא התגייס. אחר כך הוא אמר שהוא לא רוצה להתגייס פשוט מהסיבות שלו. דבר נוסף, הוא הצטלם לשער של שבעה לילות כשגיטרה מכסה את איבר מינו ורשום טוב למות בעד עצמנו, ככה כנגד הסיסמה של טרומפלדור של טוב למות בעד עצמנו,
כן,
בעד ארצנו, וזה ככה מראה על ביקורת מאוד מאוד נוקבת שלו על הממסד. הוא רשם גם שיר ב-95 על ראש הממשלה יצחק רבין, מי זה שהולך שיקור? זה אני ראש הממשלה. בעצם ציטוט שבא לצאת על הרגלי השתייה של רבין, ובאמת השיר הזה נפסל לשידור. הוא גם הוציא שיר עם להקת אי-פופ ערבית שנקרא דם. השיר נקרא פושעים חפים מפשע, תוך שהוא לובש מדים של חיילי צה"ל
בקליפ שלו.
בקליפ שלו, ככה זה מין צד מאוד מאוד חתרני של אביב נגד הממסד, וגם כלל בתוכו המון המון פרובוקציות. אז באמת אנחנו יכולים לראות המון דברים שאביב עשה בעבר כנגד הממסד.
אוקיי, כן. נכון, אני מסכימה איתך. באמת יש לו מלא קטעים כאלה שהוא באמת פרובוקטור. אני לא חושבת שיש משהו אחר שיגיד, שמישהו יגיד אחרת, אבל מה לדעתך? זה נותן לו איזשהו מעמד קנוני? כלומר, שהעניין הזה, כי אני חושבת על א' בית יהושע וגרוסמן, שבאמת הם גם יוצאים הרבה פעמים נגד השלטון, הם שמאלנים גם, והרבה מהיצירות שלהם מאוד פוליטיות, והם נחשבים קנונים, אבל האם זה שאביב גפן יוצא כנגד הממסד הופך אותו לאיזשהו מעמד קנוני?
לא, שיר, לא בהכרח. פישלוב, למשל, אומר, הוא בעצם מבטל את הדעה הקדומה שיצירות קנוניות הן יותר ביקורתיות מיצירות פופולריות. יחס היצירות הקנוניות בעד השלטון או נגד השלטון זה משהו שבאמת באמת יכול להשתנות, וזה באמת לא דבר שהוא חד משמעי. למשל, יש יצירות פופולריות שהן יכולות להיות ביקורתיות וחתרניות, או דווקא באמת יצירה שהיא מאוד מאוד בעד השלטון, ככה שזה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד עליו באופן חד משמעי.
כן, כי בעצם מה שפישלוב אומר זה שכאילו גם יצירות קנוניות וגם פופולריות יכולות לבוא נגד השלטון או בעד השלטון, כלומר זה לא מה שמקנה למישהו את המעמד הקנוני שלו. אז בעצם עדיין אנחנו נשארות בשאלה שלנו, כלומר עוד לא הצלחנו לפתור אותה, ואני בספק אם נצליח. אז אנחנו אומרים בעצם, ואם אני מוסיפה עוד משהו, שבעצם עם כל העניין הזה שהוא היה חתרני, מרדני, בואי, אביב מעולם לא היה שוליים, אוקיי? אביב לא נחשב שוליים. אבל הוא מקבל חיבוק מאוד חזק מהשלטון. מה אנחנו יכולים להגיד על זה שעם כל הביקורתיות שלו, וואלה, הממסד מחבק אותו.
טוב, אז באמת שיר, אביב גפן מעולם לא היה שוליים, באמת הממסד תמיד חיבק אותו לאורך השנים, למרות הדעות החתרניות שלו, הממסד כן ככה רצה לשמוע מה שיש לו להגיד, וקיבל את אביב למרות הדעות המאוד מאוד מנוגדות שלו כלפי הממשלה, כלפי הממסד. אנחנו יכולים לראות את זה בכך שהוא התארח באופן קבוע בתוכנית שנקראת פה פוליטיקה, והתייצב בין השאר עם המשוררת דליה רביקוביץ' ועם שר המשפטים. דבר נוסף זה שהוא הופיע בשנת 95 בעצרת של רבין, ככה לצידו, למרות השיר שהוא כתב נגדו על הרגלי השתייה שלו. דבר נוסף זה באמת שהוא הופיע גם עם ראש הממשלה בתוכנית מיוחדת ליום העצמאות עם דן שילון. כן, אנחנו יכולים לראות הרבה הרבה דברים שככה אביב גפן השתתף בהם, שהם ככה
מאוד לאומיים,
מאוד לאומיים,
כן.
וכן שמעו את הקול של אביב.
כן, זה באמת עניין. אני חושבת שאולי הממסד פה פעל כזה בשיטה של שמור את אויביך קרוב אליך, כלומר לא רצו שישאר שם קרוב, ואולי גם בעצם היותו מאוד מאוד צעיר ושייך למשפחת הצולה, זה מה שנתן לו את האפשרות להגיד מה שהוא רוצה ועדיין לזכות לאיזשהו חיבוק דוב כזה מהממסד. עכשיו באמת אנחנו עדיין לא מצליחות לפתור את המעמד הקנוני שלו, כי נראה שהוא כל הזמן מתקרב ומתרחק אליו, ומשהו שלא היה לנו אף פעם חוסר הסכמה לגביו, זה לגבי המעמד הפופולרי שלו. באמת יש לו המון קהל מעריצים, יש בזמנו עלו את ילדי אור הירח, שהם היו מטורפים עליו, הופעות מפוצצות, וגם לצד ההצלחה שלו ברדיו, התקליטים שלו מכרו, הוא זכה לשיר השנה, זמר השנה, הוא באמת ממש ממש פופולרי, בזה אין לנו ספק. ואני רוצה, בואי נתקדם קצת קדימה, כי אני מרגישה שכזה דיברנו מלא על השנים הקודמות שלו, ובואי, משהו השתנה שם. משהו השתנה בשנים האחרונות, את יכולה להסכים איתי נטע בטח?
כן, אני לגמרי מסכימה לגבי זה, זה לא אביב גפן של פעם.
הוא קצת, כאילו אנחנו מרגישות קצת אכזבה כזאת ממנו, נכון? תשמעי, בואי לא נשכח שגם התרבות השתנה, אנחנו לא אותו דבר, אז אנחנו לא ילדי שנות ה-90, אנחנו אמנם נולדנו בשנות ה-90, אבל אנחנו לא, זה לא אותה תרבות, ואנחנו רואים כל מיני מהלכים שהוא עושה במהלך השנים האלו. למשל, הוא מצטרף לתוכנית ריאליטי, שאני חושבת שתנו שיכולות להגיד שאם הוא היה מצטרף לתוכנית לפני 20 שנה היינו בשוק ולא היינו מאמינות בחיים, בן אדם שכל כך היה נגד. למשל הייתה פסקה שבה הוא דיבר על חוסר התגייסות לצהל, וזה שהוא לא רצה להתגייס לצהל והוא מחק אותה מהאתר שלו. ולמשל אבישי מתיה ב-2013 בכתבה שהוא כתב, הוא היה קצת יותר סלחני עם העניין הזה. הוא אומר שילדי שנות ה-60 הפרחים התמימים היום הם איזה שהם מיליונרים צינים, ולכן הגיוני שגם אביב גפן יהיה כזה. כלומר, הוא עדיין מותח את החבל, אבל הוא הרבה פחות פרובוקטיבי. אז מה את יכולה להגיד נטע על אביב גפן של השנים האחרונות?
כן, אז באמת שיר, אנחנו מזהים פה תהליכים ושינויים שעוברים על אביב גפן בשנים האחרונות. באמת אני חושבת שהשינויים האלה יכולים לנבוע גם מהסיבה שהתרבות שלנו משתנה, וגם אולי באמת מתהליכים אישיים שאביב גפן עצמו עובר. זאת אומרת שהוא מתבגר, הוא התמסד, ככה יש לו ילדים, באמת תהליכים שלו עם עצמו. אני חושבת שהשינוי הכי גדול שבא לידי ביטוי אצל אביב, זה באמת, הוא פחות יוצא כנגד השלטון. זה דבר שבא לידי ביטוי גם במעשים שלו, שהוא פחות יוצא נגד הממסד, ובאמת גם בהצטרפות שלו לתוכנית ריאליטי דה וויס, שאת מסכימה איתי שזה ככה צעד מאוד מאוד גדול מצידו לבוא ולהשתתף בתוכנית ריאליטי. זה משהו שהוא בעבר, אני לא חושבת שהוא היה מסכים לעשות, אם אנחנו מדברים על 10-15 שנים אחורה.
כן, הוא תמיד דיבר נגד מה שקורה שם, התעשייה הזאת, תעשיית הריאליטי, הוא צחק עליה, הוא אמר שהיא לא עושה מוזיקה, ופתאום הוא נכנס עליה, זה מאוד מאוד מפתיע.
ובאמת דבר נוסף, זה אי אפשר להתעלם מזה שהוא פחות עושה מוזיקה מפעם. הוא הוציא ב-15 השנים האחרונות רק שני אלבומים. באמת זה משהו שהוא מעניין לחשוב עליו.
ואם אני יכולה להוסיף גם עוד משהו, גם את האלבומים שהוא הוציא בשני האלבומים האלה בשנים האחרונות, היו מאוד נעימים, היו מאוד גלגלצים, שום דבר בולט, שום דבר צורח, בהחלט לא דור מזוין. עוד סיסמאות כאלו, פשוט שירים נעימי גלגלץ כאלו. היה לו עם עידן רייכל, היה לו דואט עם מתי כספי, שירים כיפים כאלו. מה נכון. את יכולה להגיד על התהליך הזה?
נכון.
מה?
אז אני באמת חושבת שהשירים שלו, בשונה מפעם, שבאמת ככה נוצרו ממשמעות מאוד מאוד עמוקה שאביב יצק לשירים שלו, שהוא מתנגד באמת לדברים שמתחוללים במסגרת הממסד. אז היום אני יכולה באמת לראות שירים שמאוד מאוד משתלבים בתרבות שלנו, שהם פחות יוצאים נגד. אני באמת חושבת על התהליך שאביב עובר בהקשר של המושג חורשת תרבות. זאת אומרת,
מאסכולת פרנקפורט.
כן, מאסכולת פרנקפורט של אדורנו. וככה אני רואה שהשירים שלו וככה המוזיקה שלו עוברת תהליך מסחור. זאת אומרת, מיצירות שנועדו לאמנות, לשם האמנות, ליצירות שנועדו ככה למסחר. זאת אומרת,
משמרות את הסדר הקיים.
כן, זאת אומרת, הופכות להיות ממש מוצר צריכה שממשיך לשחזר את עצמו במסגרת התהליך, במסגרת התרבות שלנו ובידי החברה הקפיטליסטית שלנו ששולטת. דבר נוסף, קראתי מאמר של בן שלב. בן שלב מתאר באמת את נשף הרוק של אביב גפן. נשף הרוק זה ככה הופעה מאוד גדולה שאביב גפן
מארח
בהמון אומנים. וזה באמת נשף שככה קיים המון שנים, והוא ככה, הוא היה בהופעה, והוא שם לב שהנשף מרגיש לו לא כמו פעם.
לא אותנטי.
לא אותנטי, כן, שבעצם הנשף והמוזיקה של אביב הוא מעין מוצר צריכה עבור הקהל שלו.
ובעצם הנשף הוא הופך להיות לא לשם האמנות,
כן.
אלא לשם המותג.
נכון
אביב
מאוד.
אביב גפן. בעצם אביב נכון. לא מוציא מוזיקה, איך הוא יחזק את המותג שלו? אז הוא עושה נשף.
נכון מאוד.
ואז אנחנו, באמת אביב הופך להיות איזשהו מוצר צריכה שהוא משכפל את עצמו.
נכון מאוד.
אני נזכרת, הזכרת לי קצת עכשיו גם את הכתבה של בועז ישראלי, שדיבר שלהיות עדין היום בארץ זה ממש כמו להיות נכה. אז נראה לי שאביב גם אפילו קצת נכנס לתרבות הטרש הזאת שבועז ישראלי מדבר עליה, שזה מאוד מפתיע כשמדברים על אביב. ואפילו אביב עצמו לצערנו כבר מצעיר בריש גלי שהוא כבר לא רוקר והוא כבר לא רוקסטאר, סגנון חיים שלו השתנה. אז באמת זה משהו שאנחנו יכולים לדבר, שאולי אם אנחנו מדברים על המעמד שלו, יכול להיות שאם הוא השתנה והשירים שלו השתנו, אז גם בעצם המעמד שלו השתנה. ופנינו בסקר לאנשים קוראים, חשוב להגיד, שזה אנשים שהם קוראים, והם גם מעל גיל 20-25 ומעלה.
ושאלנו אותם.
כן, שאלנו אותם על אביב גפן, על התופעה, גם על קצת על ספרות קנונית ולא קנונית. ואולי זה הולך להפתיע אותך, מה שאני הולכת להגיד לך, אבל אולי לא. בעצם ביקשנו מהם לתאר את אביב גפן בכמה מילים. אפשר לומר שאף אחד לא נשאר אדיש אליו, כולם לא, אף אחד לא רשם, זה לא מעניין אותי. אבל חלק אמרו שהוא מתנשא, וחלק בצד השני אמרו שהוא אינטליגנט מוזיקלי וכישרוני. חצי מהנשאלים אמרו שהוא יותר פופולרי מקנוני, והשליש אחר אמר שהוא יותר קנוני. והשאר אמרו שבעצם זה תלוי ביצירה. שזה גם משהו מעניין לחשוב עליו, כי בעצם יכול להיות שאומן הוא לא חייב להיות קנוני או לא קנוני, אלא שיהיה יצירה שלו שהיא כן קנונית, ויצירה שהיא לא קנונית. ובאמת, אם אביב כל כך השתנה, וגם היה בסקר שאמרו שהוא בשנים האחרונות יותר פופולרי מקנוני, אז אולי יש יצירות שנכנסות אצלו לקנון, והוא איפשהו באמצע שם במעמדות. אגב, גם שאלנו את הנשאלים, עוד משהו שמתקשר לי ומעניין, שאלנו אותם לגבי יצירות קנוניות, מה דעתם עליהם ומה הופך יצירה לקנונית, ורובם לא התלהבו, חשבנו שהם זה כזה ההיי של הספרות, וחשוב להגיד, אמרנו, זה אנשים קוראים, והם רשמו שיצירות קנוניות מבחינתם זה יצירות משעממות, פלצניות וקשות לקריאה. ובעצם אם זה מה שהקוראים שלנו והתרבות שלנו היום מרגישה לגבי קנוני, אז אולי יש סיבה שאביב לא רוצה בכלל להיות קנוני. אין סיבה שהוא ירצה להיות כזה. אז נטע, באמת אני מרגישה שכזה לא הצלחנו ממש ליישב את הנקודה הזאת, ואולי גם לא צריך. איך את יכולה לסכם את השיחה שלנו פה?
טוב, אז באמת שיר, כמו שאמרת וכמו שהנשאלים בסקר ענו, אביב גפן הוא באמת באמת נושא שנוי במחלוקת. באמת קשה ככה להגדיר את התחושות לגביו, את המעמד שלו בצורה חד משמעית. אנחנו גם רואים את השינויים שהוא עבר לאורך השנים, אומן שבאמת הולך נגד הממסד וככה פועל בכל רמה חבריו כנגדו, למקום שהוא יותר באמת משתלב עם התרבות. אני יכולה לסכם ולהגיד, ונראה לי שאת יכולה גם להסכים איתי, שלאביב גפן יש מעמד מאוד מיוחד בחברה שלנו, בתרבות שלנו. אני רוצה עכשיו ככה להשמיע לסיכום הדיון על התופעה שנקראת אביב גפן, את שלומי שבן, ככה בית מתוך שיר שהוא תרגם מהשפה הצרפתית. בוא נשמע אותו ככה
לסיום. אז באמת נטע, אני מסכימה איתך, השיר קוראים לו החיים שלנו טובים, וזה שיר שאני באותה דעה שלך, הוא מאוד מאוד מסכם את מה שאנחנו מרגישות לגבי אביב ולגבי הדיון שלנו כאן. אז נטע, תודה רבה שבאת לתוכנית רבה. שלנו, היה ממש כיף והשכלנו הרבות. וזהו, תודה רבה לכם, נסיים עם השיר.
קננת, אני רוצה לספר לך סיפור קטן. תני לי, רק הבוקר, האישה ואני, עשינו טיול קטן לפרויקט מאוד יוקרתי בחופי תל ברוך. בדיוק. פרויקט ה-C&Sun, איפה שחבר קרוב מאוד שלנו מחזיק במקרה את קומת הפנטהאוז. והשם של החבר הטוב הזה הוא, מר אביב גפן, כן. ישבנו ודיברנו לנו על איזה פליטים או משהו ועל פסנתרים ששנינו אוהבים. את יודעת מה הוא אמר לי? אני אגיד לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, שלומץ, אני עייף. תשגיח אתה על ילדי אור הירח לתקופה. החיים שלי טובים, החיים שלי טובים, החיים שלי טובים, החיים שלי טובים.